בתי הקפה העירוניים ובמיוחד אלו שנחשבו ספרותיים הלכו קסם על סופרים יהודים ועל המאגרים, הגולים והפליטים חברי האינטליגנציה. רבים מבין אלו הרוויחו את לחמם בדוחק והשתוקקו למצוא חברה בעיר חדשה. בית הקפה היה להם לעתים קרובות לתחליף בית ותחליף קהילה. אך בית הקפה לא היה רק בית לאלה שהושלחו מבתיהם או מצאו מפלט מהחדר הסחור והקר. התקיים בהם גם מסע ומתן חברתי ותרבותי מורכב, מתוח לעתים. בית הקפה העירוני היה אחד המקומות היחידים שבהם יכלו יהודים להשתלב בזירות פעילות ובמעגלים חברתיים לא יהודיים. כך כותב פרופסור שחר פינסקר בספר שלו על בתי קפה ועל התרומה שלהם לספרות ולתרבות היהודית, שנקרא עם הספל. הספר הזה יצא לאחרונה בהוצאת מגנס. הוא כותב גם שאם נמפה את בתי הקפה העירוניים הללו ואת הקשרים ביניהם הנפרסים בין מזרח אירופה ומרכזה לבין צפון אמריקה והמזרח התיכון, נוכל לסרטט את ההיסטוריה המרחבית של התרבות הספרותית היהודית המודרנית בדרך חדשה. פרופסור שחר פינסקר הוא חוקר ספרות, כותב, עורך ומתרגם. שלום פרופסור פינסקר.
שלום שלום, אני שמח מאוד להיות בתוכנית, להתארח סוף סוף.
אנחנו שמחים שבאת מאוד. ספר תענוג לאוהבי הקפה והספרות והשילוב היפה הזה ביניהם. מה פתאום החלטת לכתוב ספר על קפה ועל בתי הקפה הללו?
כן, כן, שאלה טובה. האמת שזה הספר עבר דרך מאוד ארוכה. זה התחיל בעצם מזה שכתבתי את הספר הקודם שלי באנגלית Literary Passport, דרכונים ספרותיים, על מודרניזם עברי באירופה, על הספרות העברית שנכתבה באירופה בראשית המאה ה-20. וכבר שעבדתי על הספר הזה, שמתי לב שיש המון טקסטים ספרותיים שנכתבו שבהם מופיעים בתי קפה.
כן.
נזכיר למשל את חיי נישואים של דוד פוגל, רק כדוגמה אחת. וזה קצת היה לי מוזר, למה יש כל כך הרבה בתי קפה בספרות הזאת שנכתבה בעברית וגם בשפות אחרות. ואז בעצם עברתי מהספרות אל הריאליה, אל העולם האמיתי, והתחלתי לשאול את עצמי קצת כחוקר ספרות וקצת כהיסטוריון תרבותי, אוקיי, בסדר, אז הסופרים האלו, אנשים כמו אגנון, כמו שופמן, כמו פוגל, אנחנו יודעים שהם חיו באירופה, הם הגיעו מהעיירה אל העיר הגדולה, אבל איפה בעצם הם היו? איפה הם חיו? איפה הם גרו? לאן הם הלכו? איפה הם נפגשו סופרים אחרים, גם בעברית, גם ביידיש, גם בשפות אחרות? והגעתי שוב ושוב אל בתי הקפה. כך בעצם זה התחיל. בהתחלה חשבתי שאני מוצא את המקומות האלה כי אני אוהב אותם, כי אני אוהב את בתי הקפה.
כן.
אבל אחר כך התברר לי שלא, זה באמת נושא, וכך בעצם התחיל המסע שנמשך כבר הרבה שנים.
זה היה תחליף בשבילם לבית כנסת?
כן, אני כותב על זה שזה היה תחליף לא בשביל כולם, אבל בשביל הרבה מהסופרים, בעיקר גברים, ובעיקר אלה שקיבלו חינוך מסורתי דתי, הם חוו את בתי הקפה כתחליף לעולם של בית המדרש, אולי יותר בית המדרש מאשר בית הכנסת. כן, כן, זה בעצם בגדול מה שגיליתי, כי אנשים פשוט כותבים על החוויה הזאת בצורה מאוד דומה, פשוט במקום העולם של בית המדרש, שבו יש רבנים ויש תלמידים ואנשים צעירים יותר, ובמרכז יש טקסטים מהתלמוד וטקסטים אחרים, מה שהחליף את בית המדרש, עכשיו זה בית הקפה, ובמקום הטקסטים הדתיים, עכשיו יש את הטקסטים החילוניים, שירים, סיפורים, עיתונות וטקסטים אחרים.
אבל אתה מספר על כמה ערים שבהם בתי הקפה האלה קמים ונהיים, באיזשהו מעבר גם בזמנים וגם במרחבים, אבל אחד הדברים שדומים בכולם זה שבתי הקפה וגם איך שכותבים על בתי הקפה בספרים חושפים את כל המתחים הפנימיים בחברה. זאת אומרת, יש שם פערים מגדריים, מתחים כלכליים, מתחים סוציאליים, הכל משתקף ביחסים בתוך בית הקפה, וזה לא, כמעט לא משנה. תכף נדבר אולי גם על ההבדלים בין עיר לעיר, אבל רואים את זה בכל הערים שאתה כותב עליהן.
כן, כן, נכון, שלום יובל.
היי.
כן, מה שאתה אומר זאת נקודה מאוד מעניינת. יש פה, יש הרבה פרדוקסים בספר הזה סביב בתי הקפה, וזה אחד הפרדוקסים שאני באמת עובר מעיר לעיר, ואני מנסה לסרטט את המפה הזאת, ובאמת יש בכל עיר כמובן דברים שהם מאוד מאפיינים את העיר הזאת. יש משהו מאוד מסוים בווינה, באודסה, בוורשה, בברלין, בניו יורק, בתל אביב, בערים בארצות האסלאם, בכל המקומות האלה, אבל שמת את האצבע גם על איזשהו פרדוקס מאוד מאוד מעניין, שיש משהו דומה בכל בבתי הקפה, בכל הערים האלה, למרות השוני הגדול, גם באקלים, גם בסגנון, גם במרחב. ואני חושב שההסבר לעובדה הזאת זה שיש משהו מאוד מעניין בהיסטוריה של בתי הקפה. זה בכלל התחיל לא באירופה, אלא במרחב המוסלמי, ומההתחלה כשנוצרו בתי הקפה הראשונים כבר במאה ה-16 וה-17, זה לא היה רק מקום לצרוך בו את הקפה, את המשקה החדש והאקזוטי, ועוגות ועוגיות וכל מה שיש מסביב לזה, אלא זה גם היה מקום חברתי, מקום תרבותי, גם הייתה בו פעילות מסוימת, וכן, אלו הדברים שנפתחו, שבית הקפה אפשר, ולכן אולי הוא משך כל כך הרבה אנשים, אבל כמו שאמרת, אחד הדברים שרואים, שקוראים על בתי הקפה, זה שיש בו גם המון המון מתחים, זה לא, ולכן יש בספר אולי משהו קצת נוסטלגי, וגם כבר חשפתי את העובדה שאני מאוד אוהב בתי קפה, אבל יש בו גם באמת המון מתחים והמון דברים מאוד קשים, גם סביב עניינים מגדריים, גם סביב עניינים כלכליים, בין אנשים שיש להם כסף ואין להם כסף, בין גברים ובין נשים.
כן, יש נשים, נשים ישבו בבתי קפה, או שנשים סופרות, אני מתכוונת?
כן, אוקיי.
היה להם מקום בשולחן?
כן ולא.
תגיד לא, וזהו, מה אתה אומר?
כן.
הייתה גם בעיה...
זהו שלא.
הייתה גם בעיה, גם כשאנשים לא הגיעו כסופרות, הן הגיעו כמלצריות הרבה פעמים, וגם עם זה הייתה בעיה.
בדיוק, 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 כן, כן. אז בעצם, בית הקפה בעיקרון הוא מקום דמוקרטי, והוא פתוח לכולם אם יש לך מספיק כסף לשלם. אבל בעצם נשים לא היו באמת במרכז, בטח שלא במרכז, ובטח כשמדובר בבתי הקפה הספרותיים, מה שקוראים, היו מעט מאוד נשים. זה לא שלא היו נשים בכלל, לכן אני מאסס להגיד לא, כמו שאמרת מאיה, אבל אלה שהיו, היו נשים ספורות, ואלו אנשים שהסופרות והמשוררות שאנחנו מכירים, אנשים כמו, נשים כמו אלזה לסקר שילה, כמו לאה גולדברג.
כן, יש את התמונה המפורסמת, הצילום המפורסם הזה של לאה גולדברג יושבת בשולחן בבית קפה עם כל הגברים האלה מסביב, כל המשוררים האחרים. צילום מקסים.
צילום נפלא, שאלה עם סיגריה, וכן, נכון, נכון, אבל גם הצילום הזה וגם השירים של לאה גולדברג כותבת והסיפורים שהיא כותבת על בית הקפה, ואפילו דברים שהיא כותבת בעיתונות על בתי הקפה, הם מאוד שונים מאשר הכתיבה הגברית. לגברים איכשהו זה היה ברור שמקומם בבתי הקפה, הם גם מדברים על החבורות ועל השיחה, וכשנשים כמו לאה גולדברג כותבות, בדרך כלל זה אישה בודדת שנמצאת בבית הקפה, וכותבת על הסביבה הגברית, והעניין המגדרי מאוד מאוד ברור. זה בולט גם עם אלזה לסקר שילר בבתי הקפה בברלין, ובסוף היא הגיעה גם לירושלים בסוף ימיה, וגם אנה מרגולין בניו יורק, שאנשים בכלל לא האמינו שמדובר באישה, חשבו שזה שם בדוי, כי זה היה שם הספרותי שלה, אז כן, העניין המגדרי הוא ממש מרתק.
שחר, אני רוצה לשאול, למה בתי קפה ולא בתי מרזח, ברים? למה לא אלכוהול? זה כאילו יותר הגיוני שסופרים ומשוררים פשוט ישבו בלילות ביחד וישתו.
כן, כן, כן. קודם כל זה לא בהכרח סופר. יש הרבה בתי קפה, כמו למשל קסית בתל אביב, וקפה רויאל, ומקומות אחרים שבהם הדברים מתערבבים, והמקומות האלה פתוחים מהבוקר עד הלילה, ושותים בהם יותר קוניאק וברנדי ותה מאשר קפה. אבל אני חושב שכן יש פה משהו חשוב, ושוב זה חוזר להיסטוריה של בתי הקפה. בהתחלה בתי הקפה הראשונים היו מוגדרים כבתי מרזח בלי יין או בלי בירה. והיה מאוד ברור לאנשים שיש את המקומות האלה שבהם שותים יין, ולכן גם נוטים להשתכר, ויש את המקומות יש את המקום הזה, בית הקפה, שהקפה נמצא במרכז, ומכיוון שהקפה יש לו אפקט הפוך, הוא מעורר, ואז הוא מעורר גם לדיון, לוויכוח, לשיחה אינטלקטואלית, אז יש את הקשר הזה, ולמרות שהגבולות התשתשו, אני חושב שהעניין הזה ממשיך להתקיים, הוא ממשיך להתקיים לפחות עד התקופה שלך, אני מסיים את הספר.
אבל אתה יודע, אתה מדבר על בית הקפה כמה שהם קוראים לו סוציולוגית המרחב השלישי, לא העבודה ולא הבית. אבל אפשר גם לחשוב עליו כעל אקסטריטוריה, כעל משהו שהוא מחוץ למסלול. אתה מדבר הרבה למשל על כל מיני גורמים עבריינים שהם תמיד חלק, והם גם כן, אתה אומר, חלק מהאתוס של בתי הקפה שהגיעו מהמזרח, שהגיעו מהמרחב הזה, שבו יש שם לפעמים את הפעילויות שהן על סף החוקי או בכלל לא חוקי. ואולי זה מתחבר גם, אתה כותב על זה שזה הדרך השער של יהודים למרחב הלא יהודי. שהמקום שבו האנשים שהם בשולי החברה, שלא מקבלים אותם, מוצאים דרך להיות בתוך המיינסטרים, אפשר לומר.
כן. כן, 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 זה נכון, זה נכון. יש באמת תפיסה סוציולוגית של המרחב השלישי בין הבית לעבודה, אבל יותר מזה אני השתמשתי במושג המרחב השלישי בצורה שמשתמשים בו בגיאוגרפיה תרבותית, שזה בעצם משהו שנמצא באמצע, בין הפרטי ובין הציבורי, בין הפנים ובין החוץ, אולי בין המהוגן לבין הבורגני לבין הבוהמיאני, ולכן זה משהו על שפה הפציעה, ואנשים שנמצאים בשולי החברה גם יכולים להגיע. בקיצור, איכשהו תוך כדי המחקר על הספר והקריאה וגם הלמידה, הבנתי שבתי הקפה הם פשוט נמצאים באמצע, בין כל כך הרבה דברים, ולכן המקומות האלה היו מקומות כל כך מעניינים, כל כך חשובים, כל כך משכו אנשים, וגם אנשים שלא כל כך אהבו את המקומות האלה, כתבו עליהם כל הזמן, כי באמת אם חוזרים חזרה לספרות, זה פשוט מקום מעולה, אם רוצים לכתוב על האווירה העירונית, על ההוויה, על המתחים, על הכל, צריך פשוט להגיע לבית הקפה, להתבונן במה שקורה ולכתוב על זה, וככה אנחנו מקבלים את כל הייצוגים האלה, בין אם זה קפה פנקוני של שלום עליכם, או בתי קפה בניו יורק ובאירופה ובתל אביב ובמקומות אחרים.
אתה חושב שעדיין יש תפקיד לבתי קפה, כזה תפקיד בעולם?
כן,
של הספרות שאלה, לפחות, של הסופרים, שוררים והעבריינים?
כן, זאת שאלה מצוינת, ואני מסיים את הספר עם סוף דבר שהוא כתוב בצורה שונה מאשר שער הספר, מכיוון שאני כותב אותה בצורה מאוהרת, כי זאת שאלה, גם בשבילי, כל בתי הקפה הללו, איכן הם היום, האם שרדו, האם קיימים כיום בתי קפה, כך אני מתחיל את סוף הדבר, ואני לא רציתי לענות בתשובה נחרצת, כי אני חושב שיש כל מיני תשובות לשאלות האלו. כמובן שיש היום המון בתי קפה, יותר מאשר אי פעם, אבל יש לי תחושה שהתפקיד שלהם השתנה, ולמה זה קורה, זה מסיבות, מכל מיני סיבות. חלקם אנחנו יכולים להבין בעצמנו, מה שהחליף את בתי הקפה, האינטרנט והרשתות החברתיות, וחלקם הוא קצת לא צפויות, אבל באמת חשוב לי גם להדגיש שכן, אני מדבר וחושב, וגם זה מאוד, מאוד מעסיק אותי, מאוד מעסיקה אותי השאלה הזאת, מה התפקיד של בתי הקפה היום, אבל מכיוון שהספר עוסק באמת בחיבור הזה שבין בתי קפה לבין תרבות יהודית מודרנית, רב לשונית, שנמצאת בהרבה מקומות, זה בעצם, התקופה הזאת כבר הסתיימה.
זה המחקר הבא שלך אולי. איפה, יש לך בית קפה קבוע שאתה יושב בו?
תראי, חלק מהעניין זה שבתי קפה הם לא קיימים לעד, הם נפתחים ונסגרים. אז הרבה פעמים יש לי בית קפה שהוא הופך להיות למקום הקבוע, ואז פתאום הוא נסגר, ואז צריך לחפש למקום אחר, כמו אלספיר שילר שכותבת על בית הקפה שלנו, שנסגר, איך הוא העז לסגור את זה, ולאן נלך, ומה יהיה המקום שלנו.
כן, גם יש את הסיפור של הקזינו שהרסו אותו לתוך הים, שגם הוא מוזכר בספר שלך. אבל באמת, לא דיברנו בכלל על תל אביב באופן ספציפי. אנחנו כן. מדברים כבר על מה שקרה לה. זה קשור אולי למה שאת אומר, אולי עוד שאלה אחת על מה שקרה לה במקור. אתה יודע, לא רק עוד בבית הקפה, אתה מזכיר את הקיוסק הראשון שמחר גזוז.
נכון.
כבר אז אתה אומר, על קיוסק אחד אתה כותב שעבור אחדים זה ייצג את ראשיתו של מדרון חלקלק לעבר מסחור עירוני. זאת אומרת, ויכול להיות שבאמת מה שקרה הוא המסחור העירוני. הם צדקו, אלה שחששו מהדבר הזה, רק שזה לא יתגשם כמו שהם חשבו. פשוט נפתחו עוד ועוד בתי קפה, והמהות שלהם היא קפיטליסטית, היא לא תרבותית.
כן, כן, כן. זה מעניין. יש פה שני דברים. אחד זה הדבר הזה שאתה מדבר עליו, המתח הזה בין בית הקפה כעסק ומשהו קפיטליסטי, לבין בית הקפה כמקום בוהמיאני, או כמקום שבאים הסופרים והמשוררים, ואלה שבעצם אין להם הרבה כסף. אבל יש עוד דבר. יש את העניין הזה של התרבות היהודית המודרנית כמשהו עירוני. וכשיצרו את תל אביב, אז בעצם הרעיון היה לצאת מכל זה. הרצל כתב על וינה, הרי הוא מתחיל את אלט נוילנד, הרומן שלו, בבית קפה וינאי, ובעצם הרעיון שאין לזה, זה דרך ללא מוצא. ואנשים שהקימו את תל אביב בעצם חשבו, אוקיי, אנחנו הולכים לצאת מכל העניין הזה של של הקיום היהודי הדיאספורי בערים, אבל בעצם זה בדיוק מה שהם עשו, הם יצרו את תל אביב. אז יש פה בעצם, אני חושב, עניין כפול, שמצד אחד כל מה שהתקיים בתל אביב התקיים במקומות אחרים בעולם, אז תל אביב לא הייתה כל כך שונה ממקומות אחרים, אבל גם במובן הזה שאתה מדבר עליו, שיש פה את המתח הזה בין הקפיטליזם, ובסופו של דבר עכשיו הקפיטליזם המאוד מאוחר של ראשית של המאה ה-21, אולי הגענו למצב שבכלל בתי קפה בקושי יש מקום אפילו לאיזה בית קפה. יש רק מקום לשתות קפה וללכת הלאה, ולכן קשה מאוד למצוא מקומות כאלה היום.
שחר פינסקר, עם הספל, הוצאת מגנס. האמת היא שדיברנו ארוכות, אבל נגענו רק קצת, בקצה
ספר
של
תענו.
הדברים שאתה כותב עליהם, ובכלל, גם כל הסיפורים הקטנים שם, והאנקדוטות, זה נהדר, נהדר.
והקריכה היפה. הכל יפה פה.
נכון.
תודה רבה לך, שחר פינסקר.
תודה רבה. תודה לכם.
להתראות.